יום שלישי, פרשת משפטים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח עם זיווג מן השמיים שאיר את כלל ישראל. סיפור מיוחד שנכתב על ידי אגריקו יודבסקי שליטה, חתנו של מגרח קניבסקי. הוא מביא פה, זה התפרסם בגיליון דברי שיח. כותב שיש מנו סימטם לספר את הסיפור הזה, שלומדים ממנו מה זוכים כשיהודי מוסר נפש. בפרט שהמסירות נפש היא בענייני זיווגו של אדם. מספר שהיום, ערב שבת קודש, פרשס בוי, שבט תשע"ט, ממש לפני שבועות בודדים, פגש יהודי חסידי שקוראים לו מודחדוב שליטה, שהוא קורא לשם זקנו, האדמו"ר הצדיק והקדוש, מודחדוב טברסקי, מאורן סטייפל, היהודי קדוש, מפורסם, חיבר הרבה חיבורים, והוא סיפר לו, והוא אומר שהאבא של הסטייפלר קרא לבן, שהיה מהמקורבים שלו. הוא סיפר לו את הסיפור, כדי להלן, הוא השתדל לכתוב מילה במילה, כמו שסיפר לי אותו מאוד חדוב. כשהנער לפני בר מצווה הגיע עם אבא שלו, לסטייפלר להתברך, אבא שלו בקש ממנו לקנות את כל ספרי הסטייפלר, את כל הקליסיאנקים. דרכו של הסטייפלר שם מוכר רק אחד, רק על אותו מסכת שהקונה לומד עכשיו. כי הרבה הם מבקשים את הספרים על כל השעס, ואם הוא היה מוכר את הכל, אז הוא צריך כל זמן קצר להפיס מחדש. וכל החשבונות של ההתפסה נפלו עליו לבד, הוא לא רצה להטרח אף אחד. לכן הוא היה מוכר לכל אחד רק את המסכת שהוא לומד בה. חוץ מבני חוץ לארץ שחוזרים לארץ שלהם, אז להם הוא הסכים למכור את כל הספר. כשאבא של הנער ביקש לקנות כל הספרים, אז הוא אמר לו, טייטלר, אני לא יודע למה אנשים באים לקנות ספרים שלי. אין בהם כמעט חידושים, רק ליקוטים, ראשונים ואחרונים. אבל הוא אמר לו, אני אגיד לך למה בכל אופן כולם מגיעים לקרוש את הספרים שלי. כאן הוא מתחיל לספר שאבא שלו, אבא גאון רב חיים פרץ, היה מקורב לאדמו, ומתה עליו אשתו הראשונה, השאיר אחריה רק בנות. אז בבשני הציעו לאבא שני שידוכים. שידוך אחד של אישה מזכה לתירת השם, אבל בת עניים, שההורים שלה לא יכלו להתחייב בשביל הכלום. השנייה הייתה בת עשירים, שאבא שלה רצה להבטיח חבורה מזונות להרבה שנים, לכן אבא העדיף את השידוך השני, אבל כשהוא בא להתייעץ עם האדמו"ר הצדיק, אז אמר לו שהוא יעדיף את השידוך הראשון. כמובן זה הייתה הראשו לפי הנתונים שהיו אז, לא לומדים מסיפור לסיפור. בכל אופן, אבא היה מאסס, והאדמו"ר הבחין שהוא מסתפק, מה גם שאבא אמר לו שהוא רוצה לעסוק בתורה, וכיוון שהיא בת עניים, אז יהיה לו קשה להישאר בלימוד. ואז אמר לו האדמו"ר, אמנם נכון שאם תיקח את השידוך הראשון יהיה לך יותר קשה ללמוד, אבל בזכות ההקרבה והמסירות נפש, תזכה לבן תלמיד חכם שיעיר בתורה שלו את העולם, וכך הוא עשה. ואז סיים הסטייפלר, ממילא כשאדם צדיק הקדוש מברך ככה, אז מוכרח להיות שילמדו את הספרים שלו, אפילו שכמעט אין שם חידושים. כדאי להוסיף, אומר הרב קולודצקי, המחה של האדמו"ר עשתה ברות בטפליים, שגם רבינו סטייפלר וגם הבן שלו, מאור נגרח, גם עם אותו עניין עם הספרים, זכו שהעיר את העולם. הוא הוסיף שכל פעם כשהוא הזכיר הסטייפלר את האדמו"ר, אפילו שלא הזכיר את השם שלו, רק הוציא מפיו האדמו"ר, אז הוא נאמן במלוא קומתו לכבודו, ועד יום הסיפור הזה עושה רושם כביר, איך שהוא הזכיר את שמו, בהרצה ובכבוד. במורה. למעט שבסופו של דבר הסטייפלר נתן לו את כל הספרים בחינם בתור הכרת הטוב לאדמו"ר והמשפחה שלו שהטיב איתו בקצמוסוי. עד כאן הסיפור אומר הרב קולודצקי, אבל רוצה להוסיף שאת גוף המייסי של השידור שמעתי ממאיר חומי שליטה, אבל את הסבת שיש כאן שוברך אותו שזכה לבן שיער את העולם בתורה, זה לא ידוע. למרי חומי, למחם קינסקי, כי הסטייפלר, מרוב הנווה היתרה שהייתה בו, לא סיפר את זה לעולם, ורק במקרה לאותו נער שהיה קרוא על שמו, הוא סיפר את זה. אולי כדי שנער בר מצווה יבין על שם יהיו קרוי, וזה ייתן לו חיזק ועבוד את השם. כדאי להציב שהסטייפלר היה אומר שזה ברור אצלו, שהשידוך שנגזר היהודי לא גזרה, ורק בדרך בחירה, שפלוני מיועד לעומת פלוני, יהיה לו הזדמנות לבחור בו, והיא קודמת בדווקא אליו, שהיא מיועדת לו. אבל אם החתן לא ירצה, ויעדיף שידוך אחר, מכל מיני חשבונות ומניעים שלו. אז הוא הפסיד אותה. ויקבל קלה אחרת, ומי יודע כמה הוא עושה בוחניות חזק חייר. ולכן אומר, צטרי בכמה שהוא נתלייץ תמיד אדם גדול, ולא לדחות דברים טובים, בעדי זה להפסיד, מה שמיד לו. אנחנו ממשיכים לסיפור היומי. היום עלו 30 יום לפטירתו של רב שלום זלמן כהנוביץ', היהודי של רחובות התורנית, חב על החום קדוש, דמות מופת של עשייה רוחנית עצומה, יהודי שכיתת רגליו בין בתי נדיבים, מסד מוסדות תורה מפארים ברחובות, הניח את היסודות הראשונים לקהילת בני התורה בעיר. תמותר הבאר ברחובות, שכיום יש בו מעל 500 ילדים, כנראה הוא היה גולת הכותרת של מפעליו הגדולים של רב שלום. הוא יסד אותו בעמל כפיו וברכתו של הסטייפלר, שם קורב אליו מאוד, כמו גם להרבה גדולי ישראל, שמהרעות שלהם והדרכה שלהם לא זז כי הם לא נאמר. יש פה שתי סיפורים מיוחדים מימי יסודו של אלטרנטורי, מתוך כתבה מקיפה לדמותו, שהתפרסמה על ידי הרב יוט פרנק בתד נאמן. כשהיו בידיו של רב שלום התוכניות לבניין העתידיות, עולה לבית של הסטייפלר, פרס את התוכניות וביקש את האישור שלו. חוות דעתו, מה אתם מתכוון לעשות כאן שאני עושה את הלרת רב שלום כשהוא מצביע על הקומה הראשונה של הבניין המתוסנן? כן, מורן ידע, עשתה את הלרת, ידע גם לקרוא תכנית הדרכלית, שום פרט לא נעלם מעיניו התאורות. אז הוא אומר שעל פי דרישת הגה, צריכים להקצות בקומה הראשונה שטח למלטחות ואולם ספורט. ככה ענה לרב שלום, הוא אולם לא הסתיר, לא יגל פינות. שני רבותיו הביא את כל הנתונים ללא ככה לוסרק, באמון הסוכום שזרמה בדמו והחייתה כל עבר וגופו, עשה את כל הפרטים בעינות ממנה. שוגעים אמר, הסטייפלר הניס ידו בתנועת ביטול. אמת שהיה מונח על השולחן סימן איקס גדול על תוכן שסרטט האדריכל, הוא אמר, ככה לא מכירים חיידר, לא צריך אולי לספור במלטחות. למוחרת בבוקר, היה צריך לנסוע לבאר שבע לקבל אישור. על התוכנית, פקיד ראשי בהגה צריך לחתום כדי שיהיה אפשר לצאת לדרך עם התוכנית הזאת. שאלת הסטייפלר, אם יהודי יעשה, אם יעשו לי בעיות, מה אני אגיד להם? אז הוא אמר, תגיד להם שיהודי זקן מבני ברק שינה לך את התוכנית של הקומה הראשונה. טוב. רב שלום יצא לבאר שבע למחרת, שרדי הגה חיכתה להפתעה, פקיד שהיה מערים קשיים על תוכניות, נהדר מהעבודה שלו. אתמולו, את מקומו מילא פקיד חדש עולה מרוסיה. רב שלום מגיש לו את התוכנית הבניין כך שקבעת הסטייפלר והפקיד חכם. כל האנשי יצא מן הזקנים לא נכשל, הראה רב שלום בלבו, חזר לרחובות לזרז את התחלת עבוד בשטח. העבודות באמת התקדמו בקצב מסביע רצון, הפסיקה ושלמה. אבל מהגה התקבלה הדעה שהפקיד שליווה את התיק, מודע לחתימה שניתנה בלא שיקול דעת ושלא על דעתו, הוא עצמו יגיע לראות את העבודות בשטח. העבודות התקדמו בקצב מסביע רצון, ונקבע יום לביקור, נקבע שעה, רב שלום שוב נסע לבני מדלה, אותו פקיד שיצר מאוד את צעדיו, נסע בכל דרך לחבל בתוכניות. אז הוא הלך לסטייפלר, בכה באוזנם שהוא יבוא לראות את השטח, יראה שאין מלטחות, יראה שאין עולם ספורט. אבל הסטייפלר הניף את ידו בביטול, הוא אמר, הוא לא יבוא. מספר הבן הבכור שלו, ומיכיאל, ממלא מקומו, שאבא יצא מהסטייפלר, מעודד, מלא ביטחון. אין לתאר ואין לשאר את גודל האמונות חכמים שהייתה לאבא. הסטייפלר אמר, אפילו לאבא ברור, כשמה שככה יהיה, בלי שום שאלות וספקות. ביום שאמור להגיע אותו פקיד, נמצא רב שלום לבדו באתר הבנייה. הקבלן בשטח, מפקח הבנייה, כל הנוגעים בדבר ברחו, הם פחדו מהפקיד של אגה שיערוס את הכל. זה היה ממש ביקור משמעותו ומכריע, הם הרי אמרו את פיו. טוב, השעה נקבעה לביקורת, חלפה מזמן, הפקיד לא הגיע, ואז התקבלה הודעה שהמורה בתאונת דרכים, בקניצה לאחות ונהרג במקום. טוב, אל החדר נכנסו באלול, שבוע אחרי פטירת הסטייפלר. הבינה עוד לא גמור, אבל הכיתות כבר הוכשרו לקבלת תלמידים. עוד לעם מעקה לחדר, וכל הלילה רב שלום בנה בשתי הידיים שלו מחיצה מקרשיים של הבנייה. חזר מספר הבן שלו שהוא חזר מאוד עייף ושעה מאוחרת. עלה על יצואו והוא חולם שהסטייפלר פוגש אותו באמצע הרחוב רבי עקיבא בני מק ואומר לו, קנוביץ', אתה לא יודע כמה אתה משמח לי שאתם נכנסים. אבל יש לי טענות, איך אתם נכנסים בלי מעקה? אז בחלום שלו הוא ענה שהוא עשה מכה מקרשים, אבל סטייפלר מראה לו על הידיים ורומז, מה יהיה אם כנס קוץ? אז מה אני אעשה? הוא שאל אותו. סטייפלר אומר לו, תעשה מעקה. תוך כדי דיבור, חולף לאדם אוטו, והסטייפלר שואל את אבא, ראית מי זה היה? זה היה מאיר סטפנסקי, עונה לאבא. אז אמר סטייפלר, בחלום, תתפוס אותו. אבא קם ניסר, עם שחר, הולך לאזור התעשייה, הציב מסגר. כשתרצה בחדר, המלמד ורגר שלי, את השעה אחרי לזור השנה לאבא שטח. פנה לטיפול רפואי של ילד שקוץ גדול נכנס לו היד. ועוד באותו יום, נסע אבא לבני ברק. נכנס למונו של רב חי, הספר לו דבר החלום, רב חי אמר, מסתום יש דברים בבו. שלחת לו רב מאיר, ואמר, כמדומני שעכשיו בחול. אבא עלה לבית של אמיר זצל, שהיה אמור להיות בחוץ לה, רק דבר רב חי, אבל ברגע האחרון ממש, ברגע האחרון ממש, הוא שינה את התוכניות. ונשאר בארץ, הוא לא זוכר, כלומר שהוא לא זוכר, הוא ביטל את הטיסה, או שהוא נסע וחזר לקרותיו. אבא ספר את הסיפור, ומאיר אמר, דבר כזה אני מוכרח לראות בעיניים. הוא נסיע יחד לרחובות, ומאיר ראה את הקרשים, שאל כמה עולה מעקה, ועל המקום הוציא סכום של 15,000 דולר. עכשיו רק נשאר לחזור לבני ברק, להיכנס לבת של הרב שך, ולספר לו דבורים כאבו יוסו. וככה עשה רב שולם, והרב שך חייך ואמר, תאיר שולם, אתה חשבת שהסטפל לא חשוב לך רק בחיים? חושב עליך גם אחרי שהוא נפטר. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ורפו ירפה, מכאן שנית הרפוש רשוס, להרוי פה לרפה. יש פה דברים נפלאים מהויגדתו, שניקח גם הגילה נגדן. הרופא צריך לדעת, שלא התעודה המוסגרת שבלשכה שלו, אומר בנקר גלינסקי, ולא הרשת של משרד הבריאות, הם העניקו לרשות לרופא, אלא מכאן, מתורה, נותן התורה, הוא מקבל את הרישיון. הוא מספר שלפני כמה שנים הוא איבד את השמיעה באוזן, חידק התביית, לא רוצה לעזוב ללכת. הוא אומר, אין לי טענות אליו, הוא אומר, באנגל גיינסקי, הגמרא בבית זוהר אומרת שכששולחים חולי, משביעים אותו, מתי הוא יוצא, ועל ידי מי? כנראה הוא קיבל רשות להישאר. הרופא מכל מקום טיפל עם סירות, יום אחד הוא אמר לי, כבוד הרב, למה כתוב טוב שם הרופאים לגיהנום? אז הוא ראה שלא עניתי, מי שלא שמעתי. אז הוא חזר על השאלה בכל גבוה יותר, בתנועת שפתיים מוקדשות. לא עניתי. אז הוא הבין שחלה הרעה בשמי, אז הוא חזר בצעקה, כל המחלקה שמה. אמרתי, חשבתי שאם אני אמשיך לשתוק, יביא כבר ציוד הגברה, אז אמרתי לו, שמעתי, שמעתי. אז הוא אמר לי, אז למה אתה לא עונה? אז אמרתי לו, מה זה נוגע אליך? תביא את הדוב של הרופאים ואני אענה לו. הוא לא נפגע, הבין שזה בדיחה. לרגע לא עלה בדעתו שהוא באמת לא הדוב של הרופאים. טוב, אז הוא אמר, וכעת ברצינות, אומר בנקר גלינסקי, ראיתי שיותר קל לענות למשל לשכנע אותו שיש רופאים יותר מומחים. אז אמרתי לו שיש הרבה פירושים, ואני אגיד לך אחד מהם. רופא קטן יודע שהכוח שלו מוגבל, הוא מבקש עזרת שמיים ברפואה, הוא מכוון לברכת רפואנו בתחילת 18. אבל הטוב שברופאים סבור שהוא יכול יכול, הוא כל יכול, והוא יכול לרפות את החולים. גם בלי עזרת השמיים, לכן הוא לא מכוון ברפאינו. אז מה יצא? שלגביו יש רק 17 בחוד, כמניין טוב. אז לכן שולחים אותו לגיהנום, כי סומך רק על עצמו. ולכן התכוונתי שאמרתי לך שלא שאתה לא הטוב שברופאים, כי אתה יודע שאתה לא כל יכול, והראיה שעדיין אני לא שומע. הוא המשיך והביא רבנקה גלינסקי את הגמור באבודדורי, שאומרת, מהי דכתי מכות גדלות ונאמנות, וחלאים רעים ונאמנים? אומרת הגמרא, רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם. זאת אומרת שבשעה ששולחים את האיסורים, משווים אותם שלא הלכו אלא ביום פלוני, ולא יצאו אלא ביום פלוני, בשעה פלוני, ועל ידי פלוני, ועל ידי סתם פלוני. מילא אומר רק אני גלינסקי הרופא, הוא רק שליח השגוחה. שליח השגוחה להסיר את המחלה. זה מילא צריך להחזיק לטובה בדיוק כמו שיום פלוני ושעה פלוני יכולים להחזיק טובה לעצמם, שבהם שרה המחלה. והוא אומר, אני אספר על מקרה שהכיס אותי, הייתי באיזו שמחה, שולחן המזרח היה מלא גדוש בגדולי תורה, אשי ישיבות, רבנים, לא היה מקום לתקוע סיכה, כמו שאומרים. ואז נכנס איזה רופא דתי, בכזאת הרגשת חשיבות, איך לא? אם בעל השמחה מאלה קרקרו איזה אורח, ואני תלוי לי, תודה שהגעתי עם איזה כבוד. ומיד קובע לשולחן הכבוד, נו, אבל הוא מלא בגדוש, מה יכול לעשות? הקים במקומו ראש כולי נכבד, והרופא עומד לצפה שאני דבר טבעי יותר, חסד עשה שהסתפק במקום אחד, אומר בנקר גלינסקי. זה קומם אותי, אומר בנקל, פגילה לפגיעה בכבוד התורה, ולא פחות מכך, זה יד על האופי של האדם. מי שבטוח שהכל חייבים לפנות לו את המקום שלהם, אז הוא בוודאי לפני למתחרה שלו בבקשה של ייעוץ ושאלה לחוות דעת. שהרי הוא ואין בלתוי. וזו הסיבה, הוא אומר בנקל גלינסקי, טוב שבאופן לגיהנום. מי שבטוח שהוא הטוב והנעלה עם כולם. הוא מספר שביקשו שאני אדבר, שאני אגיד כמה מילים. קמתי ואמרתי, יש ברוך השם רופאים שלנו, שומרי תורה ומצוות. הם לא מתיימרים להיות פוסקי הלכה וגדולי הדור, ואם זאת קוראים להם ברוב כבוד, רבי פלוני, שיהיה, אבס לי שאלה. היה רופא מומחה, שהיה גם גדול הדור, רבי נשא בבובל, שמואל. למה כינות, למה לא כינו אותו רבי שמואל? האם הוא נפל בחשיבות שלו מהרופא? בעניין הזה, אני אספר, אומר בסינג גלינסק, היה פעם במסיבה עם הדוקטור, אומר שרוטשילד, מייסד בית הרפואה מעייני הישועה. דיברתי שם, הזכרתי את האמר של שמואל נעירי משבילי הרקיע כשבילי נהרדואן. ותמדתי, גם אני לא יכול לומר שנעירי משבילי הרקיע כשבילי בני עמוד. כי הרי עשרות שנים אני מתקורר בה ואני לא מכיר. אז מאיפה שמואל הכיר את הסמטאות של העיר שלו? היה צריך להכיר רק את הדרך למסמדרש, לא את כל, לא את כל העיר. הוא אמר שתי תשובות. תשובה אחת, שעה או שישים, ממילא הוא צריך לדפוק על בטחי נדיבים. הכיר את כל הכתובות. והשנייה, שעד היה מומחה לדיני ממונות, והוא מילא הכיר את כל הבניות החריגות בעיר, ואיזה כתשנה ברופן בזה קריאה, לזה לא נצאו לבנות גג, כולם הגיעו אליו, שיפסוק ביניהם בדיני תורה. התערב דוקטור רוטשילד ואמר, לדעתי הסיבה, לפני ששמואל היה רופא, רופא חייב לדעת את כל החמוד הסמטאות, שלא יתועמק, שיקרו לו באופן ברור. על כל פה אני נחזור לעניין, אומר בנקל גלינסקי, למה שמואל שהיה גם ראש ישיבה, גם דיין מומחה וגם רופא, רופא נודע, לא זכה שיקראו לו רבי שמואל. והרופא דינן כן זכה. הוא אומר כמה זרחו הפנים של אותו רופא, הוא היה חשוב שהוא, חשב שהוא חשוב יותר משמואל האמירה. ואז אמרתי, רבותיי, התשובה ניתן לנו במשנה מפורשת, אבידס רבי ואבידס רבי ואבידס רבי קודמת. ולמה? שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו, רבו מביאו לחיי העולם הבא. ומאלה שמואל היה רופא שהביא את החולים לחיי העולם הבא, זה לכן לא פינו אותו רבי. אבל יש רופאים שמביאים את החולים שלהם לחיי העולם הבא, ונאה לקרותם רבי. ואנחנו ממשיכים מיהלומים מגדולי ישראל, סיפר בנועם שיח מובא שסיפר גון הצדיק, הבת סנטוב, שסיפר לו הרב הגוין, רבי יוסף דוד נישלנס, רב דקל אגודס אחים לייקווד, שבתקופה האחרונה לחיים שלו, של מורון, הגאון הקודש של ויז'ניץ, ששכב בית חולים היה מאוד חלש, אז היה איתו איזה מומחה אחד, יהודי פיזיותרפיה, כדי לחזק קצת את הכוחות שלו. המומחה הזה רצה ללמוד עם, עם הרבי כבר חזק קצת לכוחות שלו, לא, אז הוא בקש מהרבי שייתן לו דחיפה. אבל הרבי לא התייחס לבקשה כלל, הוא חשב שהרבי לא מבין מה שהוא רוצה, אז הוא חזר והסביר, ממש הוא מבקש מהרבי שידחוף אותו קצת, אבל אין קול ואין עונה, הרבי לא מגיב. היה שם בחדר הבן שלו, האדמו"ר מוויז'ניץ מונס שליטה. שראה שאבא שלו, הרבי לא מגיב לדבר המומחה, אמר לו, אבא, הוא מבקש, הוא מבקש שתיתן לו דחיפה. אז הרבי פתח את העיניים הטהורות, והביט אל הבן שלו ואמר בפליאה עצומה, מה? לדחוף יהודי? ואנחנו ממשיכים ענייני סגולות וישועות. סיפר גון הצדיק המלך בידרמן שליטה. יש שבח יקר וחשוב שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים, הוא אומר. השנה, בא עליי וסיפר את המייסה המדהים הבא. כבר שנים רבות שאותו אברך סובל עלינו מחור באור הטוב שבאוזן. מי שלא סובל את הבעיה הזאת, הוא אומר, הוא לא יכול להבין מה הצער שאותו אדם חש, שיש לו חור גדול שלא מסתם. הדבר גורם לו לסבל צער רב כבר שנים רבות, שהוא לא שומע טוב באוזניים. בנוסף הוא שומע צלצולים, יש לו זיהומים חוזרים בנשנים, שמר רחם, כאבים חזקים באוזניים. ובעיקר שאסור בשום אופן שיכנסו מים לאוזניים, כי אם חלילה ייכנסו למים, הסבל יוכפל פי שניים ושלוש, כי יכול להתפתח, כי אז גם יתפתח זיהום, דלקת, שמר רחם. ערב יום הדין, תשע"ה, הולך לרב שלו בבחיות, מספר לו על הסבל האדיר. מספר לו על הסבל האדיר שהוא סובל כבר שנים לא יכול לסד אותו. הרב שמע את זה בכאב ואומר לו שמגיע לכזה פחי נפש שצריך לעבור ניתוח מיד. א', הסכנות שתמונות בניתוח כזה. טוב, אברך פנה אז כנראה רפואה, שהצליחו לסדר לו תוך כמה ימים בודדים ניתוח מיוחד של פרופסור מוביל בתחום. טוב, הוא התחיל לפתח תקווה כבר שבעזרת השם עדיין ניתוח תיפטר הבעיה, או לכל הפחות זה יקל. טוב, התור לניתוח נקבע אחרי ראש השונה. בינתיים, בימיים של ראש השונה, האוזניים כאבו. טוב, ראש חש סבל נוראי, וזעק מקירות ליבו לרבן של העולם שירפא אותו. ישיע אותו במהרה מהכאבים האלו. הריקי השיא היו בשעת התקיעות, שהוא חזר עירר בתשובה, עשה חשבון נפש, קיבל עצמו קבלה נפלאה. הוא אמר ככה, רבוני שלו, אדון הכל, שהכל בידו. אני מקבל על עצמי קבלה חזקה לשנה חדשה, לא לדבר כלל בשעת התפילה. ואנה בואי רואי לו, אני מתחנן, עבור שאני מקבל על עצמי, לסתום את הפה בשעת התפילה, אנה תסתום לי את החור באוזניים, ותרפא אותי מהסבל הנורא. המשיך רבן יחדידרמן לספר שאחר ראש השונה הגיע להיאבריך וסיפר לי כדי להלן. הלכתי לבדיקת של הרופא, לפני שהוא ביצע את הניתוח, הוא מכניס את המכשירים לאוזניים, מביט שוב ושוב, חופות מספר דקות, הוא מבקש לערוך בדיקה הפעם השנייה, הוא עורך את הבדיקה עוד פעם, מסתכל ואומר לי בתדהמה, אני לא יודע, אבל קרה לך נס שאין לו אח ורע בעולם הרופא. אני אנסה להבין מה מתכוון, ואז הוא אומר לי, אין לך שום חור באור הטוף, החור שהיה לך בצילים הקודמים, נסתם לחלוטין, אתה בריא לגמרי ואתה לא צריך שום ניתוח. חתם האברך ואמר, כל מי שמכיר אותי יודע איך אני כמה אני סובל בשנים האחרונות מאוזניים. אף אחד לא האמין שמשמע בשורה. האוזניים שלי התרפו לחלוטין. וכל אני ברוך השם שומע מצוין בשום סבל וכאב. אני כשלעצמי אומר יודע את הסוד שהקבלה שקיבלתי בראש השונה לסתום את הפה מדבר את הכנסת, היא זאת שעוררה עליי רחמים בשמיים לסתום את החור באוזניים. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו מגיעים לדף היום מבעלוכה. אנחנו עובדים בסימן שינין ב' סעיף ז', סליחה, סעיף א', שנברו סעיף קוטן ז'. גם. חפץ שנפל לקרמליס, והקצה שלו נותר ברשות סיוחד, האם מותר למשוך אותו חזרה? על כך בעלות בסימנים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בפי הרבנים הגאונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו את עיני הדף היום בעלוכה. אדם שמרד ברשות סיוחד. ונפל מידו חפץ רשות הרבים שהקצה האחד של החפץ נותר ברשות סיוחד בידיים שלו. למשל צדין שרובו אף ברוח לרשות הרבים. הוא אומר ברשות סיוחד מחזיק בקצה שלו, או שהחפץ נפל כולו לרשות הרבים, אבל יש חפץ שקשור בו. שהקצה נותר ביד עומד ברשות סיוחד באופן שביכולתו למשוך את החפץ בחזרה אליו, זה לא נקרא שהחפץ נח ברשות הרבים. ולכן מדאורייסה אין איסור למשוך אותו בחזרה לרשות סיוחד. כיוון שאיסור היצואה הוא דווקא בחפץ שאנחנו ברשות אחת במקום כלשהו, שעד אסור להעביר אותו לרשות האחרת. חפץ שנפל לרשות הרבים והקצה האחד נותר ברשות היחיד, ביד האדם שעומד שם גרדו חזל שלא למשוך אותו חזר לרשות היחיד, מחשש שיבואו להקל למשוך בחזרה גם חפץ שהקצה שלו לא נותר ביד האדם ברשות היחיד, יצא כולו לרשות הרבים ויעבור על יסוד אורייסה, שיוצא מרשות לרשות, שהרי באופן זה בוודאי נחשב שהחפץ נח ברשות הרבים. ולדעת הרמ"א, גם אם החפץ נפל לקרמליס, אסור למשוך אותו בחזרה לרשות היוחד, ורבים מכירים בזה. ברחובות העיר שיש אומרים שמרשות הרבים מדאורייתא, בזה אין להקל. מי שעומד ברשות היוחד ויש לו בידיים ספר קודש שכתוב בגיליון, זאת אומרת על גבי קלף או נייר, כדוגמת ספר תורה, והספר נפתח וחלקו נפל בתגלגל של סורבים. כשהקצה האחד נשאר ברשות סיוחד בידו, והוא עומד במקום שהרבים עוברים פה, כך שמזיון גדול לספר קודש, שיהיה מונח שם, אם כאילו חזל למשוך את חזרה לרשות סיוחד. והיתר הזה, גם הקצה שהתגלגל של סורבים הגיע בתוכה, אני מרחק שיותר מ-400. אבל יש אומרים שבאופן זה, אסור למשוך אותו בחזרה גם רשות הרבים לקרמליס, וכל שכן רשות סיוחד. עד כאן בעניין דפיים בהלכה שנלמד היום. אתמול למדנו שיריקה ברשות הרבים למרחק של 400, ויריקה ברשות סיוחד לרשות הרבים, וכן להפך, סורות מדאורייתא. רובצ'יץ קדר בפה, וכבר נעקר ממקומו, ומוכן ועומד לפליטה, אסור לצאת איתו בושרס, משוזר את דרשתרמי, ולהפך, או ללכת איתו למרחק של 400, משוזרמי. יש מהפרדקים שכתב שלכתחילה אין לצאת בשבת לרשוסרוב עם שערי מאכל בין השיניים, ויש שמתיר. למעט אם מדובר בשערי מאכל שהדרך להקפיד ולהוציא אותם מהפה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר מה שנמדנו, נחלקו הפוסקים אם מותר להניח בגד או מגבת על גבי פצע מדמם. יש שעוצרים את זה משום מסור מלאכת הצבע בצבעת בד אדום, ויש שם עתירים, בגלל שזה צביעה בדרך לשלוח, וגם בגד אדום זה נחשב לשלוח, או בגלל שזה המציאות שזה נחלוח, או כי לא כל גווני האדום שונים. ולהלוך בשעת הדחק ניתן להקל, ולכן לכתחילה צריך לשטוף את הדם במים לפני הנחת הבגד. ואם לא ניתן לשטוף אותו, מותר להניח עליו. ויש אומרים שדבר שלא עומד לצבע כלל, במיוחד אם יועד להשלחה לאלתר, כגון תחבושת, פלסטר, נייר טישו, לכל הדעות מותר להניח אותו על גבי ידיים לכתחיל. דף היום איתנו דבלי, מה רבי יוחנן כשהוא ראה נמלה? כמה סוגי דגים יש בעולם? ומי הוא העוף שכשישרוק יבוא המשיח? כך ולא נושאים העניינים, נימד היום מסכת חולין, דף, צמח ג'. ואנחנו ממשיכים עם הדור נפלא, כי נמחוך מחוי בסלבובס. שער עבוד הסיילוי, כי פרק ד' אומר החוי בסלבובס, זה החלק השני, שהוא הריבוי. הוא אפור גבול די הסיפוק, אלא תוספת, השרי צורך בעל האדם, כמו הריבוי מן המאכל עם מיני משתה. והספר מחנך לדורות מובה, שבמהלך כינות של חבר פעילים בבית של הרב דסלר זצ"ל, הגיע מנחה, זמן תפילת מנחה בישיבה, הרב דסלר היה צריך לעלות לישיבה, אבל לפני שיצא מהבית, הוא ביקש מרב שולם שבדרון שכין בינתיים כוסות תה לנאספים תוך שהוא מראה בעץ מאיפה מונחות שקיות התה והסוכר. רב שולם פנה להכין כוסות סוכר והוא לקח בטעות צנצנת סוכר אחרת שעמדה שם. אחרי שהבחין בטעות הוא רוצה לראות מה יש שם ואז הוא גלה שהצנצנת תחילה תערובת של סוכר במלח. ספור זה מזכיר ספור דומה שקרה בבית של אבא של רבינו, רבי בן דוב, שפעם נכנס הבן דוד של רבינו, הרב צבי הירש דסלר, לבית של רבי בן דוב, הוא רואה שרבי בן דוב לוקח ביצה כשם מפזר אליה גרגירי סוכר ועומד לאכול אותה. אז הוא אמר, הוא רוצה להעמיד אותו על טעותו שזה לא מלח אלא סוכר, והוא התפלל לשמוע מזה שהוא דווקא עושה את זה. כשאוכלים סתם ביצה עם מלח, נהנים מהאכילה, והוא לא מעוניין בכך. היום לא שבת, הוא אומר. לא מתאים ליהנות מהאוכל. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא חפיצים בחיים. בואו, כמוזמנים, מצטרפים ללימוד הנפלא, הלימוד הערים בספר חובץ חיים. בהמשך לפתיחה לספר חובץ חיים, אנחנו לומדים על לבים נוספים שכרוכים מדיבור לשנורן, נזכיר בקצרה כמה מהם. שם הולך הבנדיט שייך את השם על הכחש שזה עזרה לגסי הרוח, כיוון שהוא מליג ומתלוצץ על חברו, סתם הוא מחשיב את עצמו לחכם ולאיש מהאנשים. לפעמים הוא גם עובר בלב שלו, סיס נצחיך ובלבובכו, שהוא מורה לחברו את עצמו כידיד, אבל מאחרי הגב, נהג אחרת. אחת כמה וכמה אומר במפורש לאחרים שלא יספרו את מה שהוא אומר. לפעמים מוסיף על חפץ חיים ואומר עובר לו יסיק ממנו ליסיטור. אם זה אחרי שהוא ביקש ממנו משהו והוא לא הסכים אז הוא נותר לו עזרה. ואז כשהוא מספר את זה לפני אנשים אז הוא עובר גם על נטירה, גם על הדיבור שהוא נקום. יש אופן שהמספר עשוי לעבור מהחפץ חיים על לא יוקום עד אחד באיש לכל אבון הלכות חטוס. כשהוא מעיד על חבר שלו יחידי לפני בית דין, על איסור שהוא עשה, כיוון שהוא יחיד, היא לא יכולה לומר עם כך שום תועלת. לא עניין ממון, לא עניין שבוע, לא עניין לפסוע אותם חצי קזקה שלו. וכל האמור זה מספר יחיד, הוא שומע יחיד, הבא לאדם שמדבק אותו חבורת אנשי רשע כדי לספר להם, או לשמוע להם שנורא. ויש גם לאו שלא יציא אחרי רבים דרויס. שיהיה זרה, הזרה שלא להסכים, להתחבר עם הסעבל, גם שהם רבים. ולשימו רבותיי התחזקות יומית. אנחנו צריכים לשמוע את הלשון שער התבון אומר שאם אחד רוצה לדבר בעניין מסוים ולא ברור לו שאין בזה לשנורא, אז יימנע מלומר את זה. אפילו אם העצר אומר לו שיש בזה צד מצווה. הרי אם ישאלו אותו למעלה, למה הוא לא גינית את לא נהיה בזה מצווה, הוא יוכל להגיד שעד שתספק, שבל תעשה עודיף. אבל אמר אנחנו צריכים, מה יהיה אם הפוך? מה יהיה אם למעלה ידבר שזה היה לשנורא והעצרו רק יערים עליו? והעצרו רק יערים עליו שמצווה. אז זה לא יוכל לומר שהוא דיבר מחמת השכל. כן רבותיי, נזהר, נזהר שלא לדבר בעניין שלא ברור לנו שאין בו איסור משנורא. ושברוך הוא יהיה בעזרנו ובא לתאר ומסיים בעזרנו. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שאלה כל המשכים נפלאים, הרבה הצלחה ואוכלות וגשמיות וכל טוב סלע.